יש שאלות שאולי אני משאירה למחר, אם יהיה לנו זמן, בסדר? הרבה, הם כן, הנה תראו שאלה, מתי רצית נגמר? לא, זה לא עוגן, כי זה הסוף של השאלה. אבל איך שאמרתי שזה אני אשאיר למחר, אבל פה ראיתי שהשורה התחתונה, אז מתי רצית נגמר? אז אולי נתחיל מזה ונמשיך לדברים הפחות חשובים. אבל זה תסתיים בעיקר מחר בצהריים. אז אני כבר אומרת, יש לנו כוונות טובות, ואני חושבת שבאנו לפה גם דווקא לענות עם שכל שאלה יכולה לענות עם עוד הרבה שאלות, שבנדעתם גם אפשרות להרחיב את הדרמה, והמייה של הדרמה. אני אתחיל עם נושא, עם שאלות, שתי שאלות שנוגעות בתרגול של הבוקר, מה שאמרתי הבוקר על קרמה, וזה מעניין איך זה פוגש, ופוגש את המשפט שהזכיר קרמה ב-Community, אוקיי? אז אני, יש פה שתי שאלות שנוגעות, ואני אסביר כי זה באמת יכול לקחת אותנו לחוסר הבנה. הבוקר סימי תיארה את הקרמה בצורה שמאוד התחברתי אליה, בצירוף של, תנאים הנסיבות שהובילו לתוצאות שעליהן אין לנו שליטה. תיאור זה שונה ממה שמופיע במשפט האופקה, שם נכתב כל היצורים הם בעלי הקרמה שלהם, אושרם ומלותם, תיאורים במעשיהם. ואז יש כמובן, זה כבר נשמע יותר, אבל איפה מידה של הלבנתי, כיצד אומללות של ילד בעזה ובמסתם קבועה במעשה. שזה תמיד מין שאלות כאלו שנוגעות לנו במצפון, מצפן, אנחנו מנסים להבין את הכל. אני אתייחס למשפט, בסדר? של המת, של הפקה, וזה הרבה יותר נוגע שכשאנחנו מביאות ומביאים כוונת לב לטובת כל היצורים החיים או כל האנשים. אני רואה ששכחתי להביא את המטה-סוטרה, אבל אני אגלה לכם שבמטה-סוטרה, בדרשה שהבודה דיבר על המטה, בדרשה הזאת הוא אומר, אתם זוכרים שהאיכויות הן בלתי נגידות, אין להן גבול. ואז בפוטנציאל שהוא מדבר על היכולת שלנו להרחיב את האיכויות הללו, חוץ מזה שהוא מדבר לכל עשרת הכיוונים, צפון, מזרח, דרום, עשרת הכיוונים, צפון, מזרח, צפון, מערב, כל האלה, כולל למעלה ולמטה, כולל אלו שלומדו ואלו שעוד יבדו. זאת אומרת, כאלו שאנחנו אפילו לא יודעים על קיומם. מראש אנחנו באדם, תחשבו על זה, מראש אנחנו מאכלות מאכלים מהם. אז זה הכיוון במטה סוף, ולכן גם המטה שהיא מתפתחת, מה שקיבלנו עכשיו, זה הרבה יותר שילוב של האיכויות של המטה והחמלה עם התרגול של בהירות תודעתית, עם התרגול של התחמה. בתרגול מטה סדור, אנחנו ממש עובדים דרך דמויות, אומרים את המשפטים פעם אחר פעם, לדעתי זה גם יענה לחלק מהשאלות שנשאלו על איך מתרגלים את התחולה. עובדים על זה, מתחילים מעצמי, עוברים לחבר חברה או דמות מיטיבה קודם, סליחה, אהובה מיטיבה, לחבר חברה, עובדים לדמות ניטרלית, דמות ניטרלית וכזו שאנחנו לא יודעים על קיומה, אין לנו שום ידיעה שהיא קיימת עד אשר אנחנו בוחרים בכדמות ניטרלית, ודמות שיש לי קושי ביחסים איתה. ככה אנחנו מטפחים ומטפחות, כן, את האיכות הזו, מתחילים מאיפה שהלב, כן, הלב נפתח באופן אוטומטי, נפתח בפשטות, נפתח בתנועה ובזרימה, ואחר כך למקום שאין לו סיבה להיפתח, ושם אנחנו ממשיכים לפתוח, זה ניטרלי, ואחר כך במקומות שאנחנו חווים לחובות קושי. ואז זה יכול לעבור לכל הנשים בעולם, ואז זה יכול לעבור לכל הגברים בעולם, ואז זה לכל היצורים בעולם, לכל המורפתים, לאן שנחליט. זה החוסר בדיוק. לכן המשפט שאומר, כן, שהיצורים הם בעלי הקרמה שלהם, זאת אומרת שאני יכולה מאוד לכוון מטה או חמלה למישהו, ואנחנו נסתכל ונראה ששום דבר לא השתנה בחייו או בחייה. היא לא פחות סובלת, היא עדיין חולה, אוקיי? היא עדיין אומללה, הוא עדיין בודד. וכאן זה המקום להביא את ה... בעצם המשפט הזה אומר, האושר של האחר הוא לא תלוי בעד כמה כיוונתי, אם הייתי, עשיתי מטה בצורה עדוקה או מה שנקרא, כן, כמה התפללתי עליו, זה לא עומד שם, אלא לדעת שזה לא בידינו, זו הסיבה שהמשפט הזה נמצא. זה לדעת שלכל אחד ולכל אחת יש את הקרמה, את מגוון תנאים ונסיבות. ואם נסתכל על ה... כן, על ה... אפילו, כן, לא משנה אם זה ילד בעזה, באפגניסטן, בישראל, בארצות הברית, כל אחד, גם ההיוולדות שלו היא חלק מקרמה. כן? עצם היותנו כאן עכשיו זה חלק מקרמה. עצם היותנו בחיים היהודים, עצם היותנו בישראל, עצם היותנו עכשיו באיזשהו תרגול בודיסטי, זה הכל מגוון של תנאים ונסיבות, אוקיי? וכשאנחנו אומרים ואומרות את המשפט הזה, זה בעצם אנחנו מועידים במידה מסוימת גם מהחשיבות העצמית שאנחנו יכולים לפתח כאשר אנחנו, כן, מביאים את התרגול הזה ו... מפיצים אותו כאיכויות בעולם, וגם לא לראות אותו כפלסטר. בסדר. אוקיי, הסתובלת, אני אשלח למטה. אני רוצה פה, בגלל שזה לא ריטריט מטה פלסט, אז אני רוצה לומר שהתרגום של המטה הוא קודם כל כדי שהלב הזה יישאר פתוח, שהתודעה הזו כי כשאנחנו, כי כשזה קיים, איכות החיים, החופש שלנו יותר גדול. יש לנו יותר חופש. ואם יש לנו את האפשרות, ותחשבו על זה, כי האיכות של המטה היא, התרגול של המטה, בכלל שכל דבר מגיעה, זה גם לשחרר אותנו מניכור, מהפרדה, מהם ואנחנו. תסתכלו כמה סבל יש בהפרדתיות. כמה סבל יש בהפרדה בעולם. אנחנו כל הזמן מפרדים את עצמנו. אז יש את המשפחה שלי, אז מה שהמשפחה שלי זה מה שקורה בחוץ. אז יש את הקהילה שלי שאני לא יודעת, יש את הקהילה ויש מחוץ הקהילה. ואחרי זה יש את הדת שלי ויש את המדינה שלי ויש רק את הנשים ויש רק את הגברים. ובטר כאילו מה שמחוץ הגבול שהגדרנו, שם זה נגדי, ואיפה שזה קיים, קיים סבל. כל הפרדה יוצר סבל, אנחנו יכולים לראות את זה. אוקיי? אז התרגול הזה הוא גם תרגול שמפורר את ההפרדה, את האשליית הנבדלות שלי כאדם, שלי כקהילה, שלי כדת, שלי כהזדהות, איפה שיש לי הזדהות, כן? תרגול הזה בא ויכול לעזור לנו לפעול. ברמה הרחבה, כן? הרחבה את זה. אני מקווה שאני תהיה לשאלה. אוקיי? מה הכוונה? הכוונה היא שאני עושה מטה ואני משפרת את התוצאות. אני לא מתוקפת.
Okay, a couple of questions here about awareness, you could say consciousness. In Zeloteva Hatoda'a Lihyot Nochacha. Lama Nisayon Ligrom La Lihyot Nochacha. In Zelo Kmo Rasot Ligrom Lashemesh Lihyot Yareach. And then another question is, what's the difference between awareness and attention? These are good questions because, and even the last question about karma, all we have in this existence is a potential. We don't have ready-made the kind of a person and the capacities, and we're coming out of a factory. We have potential. Awareness is a potential. Awareness, dafka, is a potential which is, you could say, universal, cosmic, almost. It's a quality of knowing, a capacity for us to know the world. But that's just the beginning. If we pay attention, we are directing the awareness to open experiences that are hidden. If we are nochach, if we are present, we are expanding the awareness and filling our life, our existence with awareness instead of non-awareness, which is non-nochach, which is just to be teyas automatic. So to understand, I think it's really helpful to understand awareness is a huge and empty and open possibility of knowing the world. And the rest is up to us. And it gives validity to attention, to paying attention, to understanding things. It opens the richness of existence for us and for others. So there is a difference, and it's certainly super helpful to be present in life. And if you think about it, otherwise the whole life disappears. We lie on deathbed at the end of our life. Where was it? What happened? I wasn't there. I didn't live. I was just all the day in the office in front of my computer my whole life. I didn't live. Where's my life gone? So, you know, that's the difference. Okay. We can do another one?
If you want to.
One more question which came up a lot in the groups, and it's very valid and relevant, and we feel it, all of us, these days. How to put healthy boundaries when people need us and we see their pain, but we need to care for ourselves. And we do have a tendency, it's easier for us often to give compassion to others, and we forget ourselves. And here is what's called the helper syndrome, right? You know, a machala shel a helper, that we're always wanting to help others and do it for others, and we don't know how to give to ourselves. And there's that direction, but there's the other direction, the narcissism, where we're looking after me. And so the balance between the two is looking after ourselves and looking after the world. And the two can be in balance. And we need to kind of pay attention where we're not in balance. And the boundaries, and I said this before in the groups, I think in every group I've had in this retreat, this question of boundaries came up more or less. Boundaries are healthy because they are the basis for a shirion, a tortoise, because they're tzav, has a nice shirion. It's very beautiful. It's the boundary of the tortoise. If the tortoise didn't have a shirion, it would get eaten by the first dog. So yes, we need boundary, but we don't need to give it so much reality. We can say it's a useful way right now of looking after myself in these situations. But slowly, 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 metta and karuna are infinite. They have no boundaries in their nature. Compassion is endless. The whole planet, every being is included in the compassionate, heart. But we ourselves on the journey need to have a boundary and then break it. Actually, I don't need it that much. Actually, they don't hurt me that much. Actually, those people, I can deal with them. Actually, I can look at my Benzug Batzug with different eyes, and I don't need that boundary anymore to insult insulting. Naive. 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 Whatever. Okay. But that's an example. It's a very good example. It's not about someone coming to us with guns, but that is an example. But never mind. An easier example is this insult. Someone comes with saying you're stupid, you're idiot, you're this, you're that, you're that. Is it how much of a boundary do we need then? And slowly we realize our life becomes much more joyful if we drop those boundaries and we give the person a hug. We say, I understand where you're coming from. I look you in the eyes. I see your pain as well. It's okay. I'm happy. Let's dance together. What I'm saying is the boundaries. We need them until we don't need them. And it is up to us to keep connecting with the world more and more widely and without preference and without adifuyot and without just, Simi was saying, them and not them. That's our responsibility to be, to function in the world and to actually be more and more inclusive. And then we can bring peace to the world, to ourselves and the world that way.
טוב, יש פה מגוון שאלות על הרבה רגשות באופן המופתי. אני אתחיל כי יש פה שאלה על געגוע, געגועים. זכה צעיר תחושה של געגוע למישהו, זה בעצם attachment או שזה חינוך. ומה עושים עם געגוע? אז, זאת השאלה, אז בעין, כן? ויש פה, יש מקום, אני חושבת שהשאלה הזאת, השאלות האלו באמת טובות מכיוון שהתודעה היא מאוד מתעתעת. בין מה זה, כן, אהבה ללא תנאי לאהבה שאנחנו אוחזים בה, ומה מלאי געגוע. אני חושבת שרק כל אחד ואחת יכולה לחקור את הגעגוע לעצמה, כי געגוע יכול להיות. לפעמים פשוט, זה נתפס כגבוה, אבל כל מה שפשוט יש איזשהו רגש שמופיע, רגש של אהבה, כן? זיכרון, היזכרות ממישהו, הרגש מציף. מה עושה את זה בעבוע? האם זו תחושת החסר? כאילו, כן? יכול להיות שהגעבוע מופיע מתחושת חסר, כרגע חסר. הוא חסר, משהו שחסר לו. אוקיי? זה יושב על האשליה, זה יושב על הצד הזה שיש משהו אחר שיכול לספק אותי. אוקיי? להוציא אותי אולי מהבדידות, להוציא אותי מהמקום. שווה לחקור את זה. מה זה הדאגוע? אם זה רק פשוט בכלל איזושהי זכרות, או שיש שם תנועה של השתוקפות. להיות במקום אחר, עם מישהו אחר, בזמן אחר. הרבה פעמים יש איזושהי התרבקות של התודעה על הנעים שהוא לא נמצא כאן. בסדר? זו תנועה זו שאני חושבת שמישהי באחת הקבוצות אמרה, אנחנו פחות מדברים, או מישהו באחת הקבוצות, אנחנו פחות מדברים על הצד הזה של התודעה, שמשתוקק, שמפונטז, שמחפש, שרוצה, אבל כמובן שזה נמצא. אז אני חושבת שאם עולה געגוע, אז זה מה שאפשר לפה, אפשר להישאר עם האדם או עם המקום שאנחנו מתגעגעים אליו. אתם יודעים, לפעמים אנחנו מתגעגעים על עצמנו בזמנים אחרים, קראתם? מי שהייתי, למקום שהייתי, והחיה שהייתי, יש לנו כאילו, אני זוכרת את עצמי יותר שמחה. אני זוכרת את עצמי יותר מוקשיב, אז אני יכול לקחת, להוציא את החסר ולהישאר עם המלאות, כי יש בזה מלאות. ובאור יש לה משהו, יש לה משהו, יש לה משהו טוב. אפשר להישאר עם הטוב ולהזכיר לעצמנו את הטוב הזה, כי זה מה שאנחנו עושים במטה. אנחנו מזכירים לעצמנו שהטוב הזה נמצא. אנחנו לא חסרים וחסרות בו. האשליה תגיד לנו שאנחנו חסרות, שאנחנו חסרים. החלק הזה של עצמה, תמיד אומר לנו במה אנחנו חסרות וחסרים, במה אני צריכה עוד כדי. להיות מושרת, שמחה, מושלמת, שלמה, משוחררת. ולכן אנחנו כל הזמן בחיפוש הזה, ובאשליה הזו, שכבד אין לי מספיק כדי להיות. אוקיי? וזה מאוד עמוק בשעתו של התודעה. אני אעבור לשאלה שהיא מאוד אחרת, אבל אני, זה ייתן לי הזדמנות להרחיב על מה שדיברתי עכשיו, אוקיי? פשוט חסתי, אה? שאלה, זה לא שזה... זה כאילו שם את השבעה באוקטובר בזה, ומי שהצליחה לעשות את זה, אני חושבת שאני הצליחה. אני אקרא, אני אקרא, כי אני חושבת שאני חושבת שזה קומפלקס שמצוי כל כך הרבה מאיתנו ועוד רגע המעבדה נגמרת ואני מוצאת שממש קשה שוב להתרווח מתוך הכרית והגוף כי אני פוחדת ממה שעולה שם מלפגוש את עצמי והמחשבות והרגשות שיש אני מזהה שם אחרי כמעט שנה וחצי של מלחמה פוטנציאל מאוד אמיתי לאלימות ואכזריות. כאלה שככל שהזמן עובר, יש יותר סיכוי שהפוטנציאל יתממש. אם זו שמחה לעד, שאני שומעת על משורר פלסטיני של האב לתינוקות שנרצחים בשבעה באוקטובר ואז נהרג בהפצצות, ואם זה חוסר רצון לשמוע על הסבל של יהודים עזתיים, אם זו סלידה והשמחה ובוז, כלפי בני עמי שדורשים לאטום את הלב נגד אותו סבל. מרגישה שהגעתי מאוד לא מצוידת ולא מיומנת למלחמה הזאת. של חושך מול אור. איך פוגשים את כל זה על הכרית וחניה? וחניה. ואני רוצה לומר, אני חושבת שאמרתי, הזכרתי את זה ואני רוצה ככה קצת סיסטמית להעמיק שקצת בשיחה נגעתי, אי אפשר היה לדבר על הכל אני חושבת שיש, אני אגיד את זה ככה דיברתי על שורשי הסבל שורשי הסבל מצויים בתודעה של כל אחד ואחד מאיתנו. הם מציעים במיקרו את זה כל אחד מאיתנו, הם מציעים במיקרו בעולם. אוקיי? אני אגיד אותם ואז תראו עד כמה, איך אנחנו רואים את הביטויים שלהם. שלושת שורשי הסבל. השורש האחד זה כל השורש של הסלידה, של התוקפנות, של האיבה. זאת התנועה שראינו שדיברנו שאנחנו פוגשים אותה זה שורש שמצוי אצל כל אחד ואחת מאיתנו זה לא קורה רק במלחמות נמצא פה קוראים מלחמה בקרי, יש מלחמת קיום, יש לנו המון מלחמות. למה? כי יש שם משהו בבסיס של התודעה שלנו. זה לא שם איפשהו אצל אנשים אחרים. זה כאן. גם כאן. אוקיי? יש את השורש הנוסף שהוא השורש של התאווה, של החמדנות, של ההשתוקרת שכל הזמן רוצה עוד ועוד ועוד. אמרתי את זה. כוח כסף כבוד, אבל זה הרבה יותר מזה. והשורש שדיברתי מכל, זה הקבוצה של התאווה, של התאווה, של אי הידיעה, של הבלבול, שמספר לנו, כי שני השורשים האחרים מאוד שואבים מהשורש הזה. זה שורש הבורות, אי הידיעה שלנו לגבי טבע הדברים, גם לגבי טבע הדברים. לגבי טבע הדברים זה לדעת איך פעולה אחת, אפרופו קרמה, גורמת לפעולה אחרת ואיזה תוצאה זה יוצא. אז אם אנחנו יכולים לחשוב על זה ותחשבו איך השורשים האלו מנהלים את העולם. אם עכשיו ניקח את המפה של העולם, אפשר לצבוע אזורים שלמים בעולם לפי הצבע של מה השורש שמנהל את המפה כזה. ואני חושבת שההסכמה שלנו לזהות שכולנו במקרה הזה אותו דבר, הזרעים האלה מצויים במציאות. לשמחתנו, אולי אני יכולה להגיד, כל אחד יכולה להגיד על עצמה, על איפה זה מעודן ואיפה זה לא מעודן, איפה זה משתלט עלינו ואיפה זה כן. אני חושבת שזה ה... ונקם, כולנו לא מצוידים, אני מסכימה, אבל אני חושבת, אני חושבת שיש מישהו שיכול להיות מצויד. גם מי שמגיע עם התוקפנות, אי אפשר להגיד שהוא מצויין. כי נפער, משהו שנפער בור מאוד עמוק באמון שלנו בעולם ובטוב, כן? אבל זה התעוררות לעובדה, ואיך שאמרתי את זה פה, עד אחרי 7 באוקטובר, שהשורשים האלו מצויים, הם אולי לא היו אצלנו, ב-90 שנה האחרונות, בעוצמה הזו, ויהיו לנו כל מיני מופעים, אבל הם מצויים באזורים אחרים בעולם כל הזמן. כל הזמן. אוקיי? זה שאנחנו לא ניחסנו, אנחנו לא מסתכלים. הייתה לי תקופה ארוכה, מנקה שהגיעה מסודן, הגיעה מהראשונים שהגיעו מסודן, דיברה עברית. וכל הזמן בטלפון, אני שומעת סיפור, אני אומרת, לא יכול להיות שזה מעולם הזה מה שהיא מספרת לי. לא יכול להיות שזה מתרחש עכשיו. שהיא דיברה עכשיו עם אחותה בסודן, שזה מה שקורה. כאילו, לא יודעת, זה, אוקיי? אז, זה כן. כי כשאין גבולות, החלק התוקפן של התודעה, מזין, כאילו, זה מה שקורה. עכשיו, אני חושבת, כשהמילה חמלה, אני יכולה להגיד כמה חמלה את הסבירה, זה לראות שהמופעים של כל אחד מהסבל, אז כל אחד מהמופעים של הסבל, בין אם זה החמדנות, כן, אומרת, אני משתלט על החוף בעזה, וסין משתלטת על החופים באוסטרליה, כאילו, תחשבו את זה קורה בעולם. סוג של חמדנות. ולראות בכולם מופעים של סבל. זה מופעים של סבל. ומוכנות לראות סבל כסבל. כי מי שבא, אני מתייחסת עכשיו למה שנכתב פה, כי מי שלעג ולגלג, ומי שסובב את הגב, ומי שמאשים אותנו ומי שמאשים את הצד השני, ומי שאותן את הלב ומתנקר בניקור, כולם סבלים. אין סבל אחד שהוא יותר. יש סבל אחד שאינים אליו, יש סבל אחד שלא אינים אליו. שם ההבדל בינם. ולכן החמלה היא היכולת לבוא ולראות בכל אחד מהסבל. למה שלא? לאן מסתכלים? כי גם זה שדיברתי קודם, גם זה שאני אפריד את עצמי מהסבל, אוקיי? וזה בסדר, אני חושבת שזה קרה לכולם, בדרך כלל אפשר, אני לא יודעת אתם, אבל אני חייב, שאנחנו מיד מסתכלים על הסבל של האחר, ופתאום יש פה סבל קרוב שמבקש ממני להיות איתו, וזה פה, וזה כאן, וזה כאן, וזה בקהילה שאני קודם כל, אחר כך בקהילה הרחבה, ואני כמובן, אני חושבת שמישהו כתב משהו על אני אהיה קודמים, אני לא יודעת איזה פתק פשוט. אז זה יותר מגיש, יש פה אלו שישר קופצים על הגדר בצד השני, ושם רוצים להחזיק בסדר. הכל בסדר. השאלה היא כמה אתם לא יוצאים מפרדתיות, כי הפרדה כשלעצמה היא סדר. ולהגיד, אני עכשיו יכולה להחזיק רק את זה. וזה לא מעט כמובן להגיד את זה. אני עכשיו רק את זה. זה מה שאני לוקחת על המחלות. למעשה באמצע אני יכולה להיות. ויש לנו לא מעט להיות איתו. יש לנו לא מעט בפנימית של המילות איתו. אוקיי? ועדיף שנהיה כאן מאשר נרוץ לשם ונקרוס. כי אז זה לא יהיה באמת סבל. זה לא יהיה במקום לספר. זה יבוא מתוך אשמה, זה יבוא מתוך בושה, זה יבוא מתוך תוקפנות, הרבה ממה שקורה מגיע כדי לחסות על רגישות אחרים שקשה לנו לפגוש אותם. אוקיי?
יא. זה לא? זה לא? I want to add one or two words. And one word in what you read was, I don't feel ready. I haven't the equipment. But I have to say, in all honesty, I know no better equipment than what we're learning here. I don't know. I mean, there are other things, of course, but I think here, what we're learning here is the best equipment to deal with impossible situations of violence that we are facing. But we're never ready. We cannot be ready and cooked. So, couple of things can help. Firstly, what we talked about karma before is important. That means we're not in charge of reality. If you think of Bhagavad Gita, Arjuna asked the same question of Krishna. I can't. It's too much for me. I'm facing my relatives and I have to kill them. It's impossible. And Krishna said, look, you're not in charge of karma. It's what happened. Now you do what you can. You do the best you can in this situation. And I think that we have to, what our responsibility is to develop and keep developing the equipment to go out and make a difference in life, but not to wait until we're perfectly cooked after 50 years of retreats or whatever. We can't wait, but what we can do is say, I am developing the powers of awareness, of kindness, of compassion, of being able to look in the eyes of the people who are doing the damage and people who are receiving the damage and the hurt and the pain. I am with them both. That's what compassion is. I will try and soften everything. If I'm a soldier in Gaza, at least what I can do is try and reduce the pain that I cause to other people and to myself. And the responsibility of continuing to develop our capacities of this kind, compassion, heart, and awareness, and then to offer what we can to the world. And then go home and sleep well. We've done what we can. We can all make a difference, because that's the other side of karma. The other side of karma is it isn't a great machine that controls us absolutely. We ourselves contribute to the causes and conditions of karma. Every time we do an action, we move something. We move from anger to embracing, to healing. We've already changed karma in the world. So the karma is not coming from there totally down on us. We are contributing to it as well. So there's a dynamic. And that's what we can do. We can make a difference. And I have to say, by the way, that small things can often make a big difference. We just don't know how to measure that. We don't know what will happen to the words that we say to somebody that can make a change in their life. We don't know how that happens. And so we can say, well, I can do small things and make a difference now. I don't have the equipment to stop the war tomorrow. But this is what I can do, and I can make a difference right now.
יש פה שאלה שככה היא קצת... אני בשביל תרגול דופק, יש לתרגל קודם מאבק. אני תוהה מי לא חבר מאבק. כי הרעיון במאבק זה לשים לאיסליות הרצון של התודה. ואנחנו מדברים על מאבק. התודעה שמחפשת כל הזמן משהו אחר, שמודפת והשתפקת. זה הכוונה במאבק. אז יש חשיבות, לשים לב קודם כל שיש מאבק. הרבה פעמים, אני חושבת שזה תשומת לב שאני במאבק, שאני במאבק. שזה הדבר הכי בסיסי שאפשר להחליט להביא אליו תשומת לב. מה קורה כרגע? לא מתפסים לב שלא משנה בכל רגע, בין אם זה כך, בין אם זה ביום לא, אתם תראו שהתודעה מעוותת במשהו. כל הזמן מחפשת. מה היא לא רוצה ומה היא כן רוצה. מה אני לא רוצה, מה אני כן רוצה. זה לא משנה אם אני נכנסת למקום בתאורה לא בסדר, לא מתאימה לי. הטמפרטורה לא מתאימה. תסתכלו מה קורה במקום. הטמפרטורה לא מתאימה, התאורה לא מתאימה. הסביבה שלי לא מתנהגת בצורה שאני, שמתאימה לי. אוקיי, כל הפגיעויות שלנו, כל ההלוויות שלנו, זה כמעט שלא טעם. כן? את מה שאני רוצה. ומשם מתחיל המאבק, ושם קורה המאבק. אז אולי קודם כל, באמת לפני עומק, בכלל להכיר בסבל, והמאבק הוא הסבל. אוקיי?
So I have a question here, which is totally different and rather interesting. And it was, the question is, this will probably fit a whole Dharma talk, but I would love to hear your reflections on the evolution of your practice over decades. And indeed, the first retreat I did 50 years ago. Perhaps just the headings, the chapter headings, and the key themes. What made the difference? And it is an interesting question, because it's easy to see from the point of view, maybe of all of us here, that we, each of us, kind of design our track towards liberation. And we do it step by step, chapter by chapter. Well, actually, the whole thing is much more mysterious and much more interesting. And I could say that, for example, at the beginning of the journey, it's much more, what next for me? And what's the best place to go? Do I go to India? Do I go to America? Do I go here? Do I go there? Do I go this? Which teacher? Which books? Which tradition? Et cetera, et cetera. A lot of calculations around that, and so on. that's the beginning of the mountain when you climb. And it's you have to find a path, and you have to make sure you're on the path, and you have to find it. It's a whole story. Gradually, you notice things on the way. Wow, there's flowers next to the path. Ah, this is interesting. You forget the path. Path doesn't exist anymore. There's just things happening on the way. Slowly, slowly, you realize there isn't a person that is designing this spiritual journey. The journey is designing you. It's also karma that's relevant to that. That means letting things happen that are unexpected, that are not in your track, but being open enough to allow the unexpected to take you to new places that you don't know before. Because we're always limited with what we can see, including our next step on the journey. The mind is very, very useful in some ways and totally useless in other ways. And when the mind has to work out our spiritual journey, it's pretty useless. you have to come from another place, which is not the mind. So my journey has been in that sense of, first of all, surrendering to the Dharma, choosing paths and so on, and then gradually finding that if you surrender to the Dharma surrenders to you. If you take refuge in the Buddha takes refuge in you. If you take refuge in Sangha, the Sangha takes refuge in you. It becomes a journey that is much bigger than the self can ever design. And so a lot of it is the openness to the unexpected, to what's beyond what the mind can know. And a lot of just letting it all go. Someone said, Joseph Goldstein once said, there isn't a beginning and a middle and an end called the Enlightenment, the night of the Buddha that's mythology. The journey is infinite. There is no end to that journey. And that's a beautiful way, because you can say, oh, well, that means I can never get there. But there's the opposite, which is that you're always on it anyway. It's infinite, so you can't measure where you are anyway. So give up. Don't worry about it. If the journey's infinite, you can never measure where you are. So that's a few reflections.
Okay. יש פה מספר שאלות על הפרקטיקה, על הטכניקה. אז אני אתייחס יותר אולי על הפרקטיקה בטכניקה, אני אתייחס מחר, שיחת סיכום, מה לקחת הביתה, אבל אני כן רוצה להתייחס לעוד שתי שאלות שמתייחסות לרגשות. יש משהו ברגש שאנחנו מרגישים, אולי בגלל ההצפה, אולי בגלל הכבדות, יכול להיות שבזכות העובדה שישבנו כאן, ופתאום הרגשות אולי קיבלו יותר נוכחות, אם בקיומם ואם בהיעדרם, דרך אגב. אני חושבת שזה חלק מאיתנו דווקא היעדר רגש קיבל נוכחות. אז אם הרגש זה בדיוק באותה מידה של קרבה, okay? זה לא רק כשאנחנו אומרים להתקרב, אז ולהתקרב ללא תנאי, אז זה לכל אחת מהחוויות שלנו. כל אחת מהחוויות. ונכון, אז בהתחלה זה מאוד יכול, כן, רק להתקרב לרגש מסוג אחד, או אפילו לתחושה. כי לדוגמה, מי שחווה חווה חרדה, ומתחילה להרגיש, הוא מתחיל להרגיש שמשהו קורה רק תחושתית, כן? רק ההתנגדות והפחד שהחרדה תבוא, רק זה לפעמים. והאמון, אני רוצה לדבר הרבה על אמון. שיש לי את הקשר לכאן ועכשיו לגוף. יש לזה מידה של יציבות. שהתודעה יודעת שיש לה איכה להתאגר, לא הולכת לאיבוד, ולכן שתי הכנפיים חושבות. זה לא שאני רק אומרת מטה, אלא יש משהו בהתכנסות בגוף, בתשומת לב, בתשומת לב המשפטים, בקשר לכוונה, גם בקשר לתגובה הרגשית שקיימת. זה לא משנה כרגע אם זה במטה או בפשוט בתרגול של להיות עם גוף ונשימה בתחושות. אז כל מה שהדרך שלנו פשוט להיות, זה להסכים להיות עם מגוון התחושות. להסכים להיות עם רגש. להסכים להיות עם רגש. עם הרגש שלו, עם הבלימה שבו, עם האופן שבו אנחנו כנולים, עם העליבון, עם האכזבה. האוטומט, תראו, התודעה תמסף אותנו. פה אנחנו בלי טלפונים. כאילו, תחשבו. השנייה של משהו של אי נחת, שנייה של אי נחת, אני מנקזת אותה לשם. אוקיי? מנקזת אותה, והיכולת הזו להגיד, יש חשיבות במקום הזה, להגיד, אוקיי, זה מה שנוכח, זה מה שמבקש ממני קשר, זה מה שמבקש ממני יחס. כי כשאנחנו לא בתשומת לב, כן, למופע הקטן, ואחר כך מופיע כמופע יותר גדול ויותר גדול, ולכן זה הזדמנות שלנו להיות לאינטימיות עם החיים. כן? אני זוכרת שעד היום דרך אגב, לצערי, כן, הבת שלי לא הסכימה לספר לי את החלומות הרעים שלה. כי מבחינתה, אם היא תספר, זה ישחזר את עצמו. ואני אומרת לה, רציתי להגיד, אנחנו רבות להפוך. תחברי, אולי תספרי לי, וזה הפחד הוא נורא חזק, הוא מקבל שם הזה יחזור. ואני חושבת שזה מאוד טיפי שזה מה שקורה לנו. כי הפחד זה שאם אני אשים לזה לב, זה ישתלף לך. אם אני אתן לזה מקום, זה מראה חוסר אמון בכוחות שלנו. יש בבסיס חוסר אמון בכוח, בעוצמה, בקשר, בנוכחות. ואני חושבת שאנחנו צריכים להחזיר אמון לעצמנו. אז מה מחזיר אמון? כי מתי אמון בעצמנו ומחזיר אמון לחיים? אז אפשר להבין שמשהו בנו זז, זה תמיד נכון, ועכשיו אולי יותר מתמיד. זה הדרך שלנו לקחת, מה שנקרא, פיתי קר על החיים. זה נכון לגבי כל רגש. אוקיי? נכון לגבי כל רגש. אני לא יודעת, נראה לי שאני הייתי על השאלה, אני לא בטוחה, אבל ברעיון אני חושבת ש... כן, זו בדיוק הכוונה עם הרגשות. יש פה שאלה קצרה, אולי לא קצרה, אולי תשובה היא לא קצרה. מסביר, אולי אתה תרצה לענות את זה בסדר? איך להבדיל בין השתוות הנפש וניכור, בזמינות של אהבה בזמן אמת? אני לא...
גם אני לא... אני לא מבין, אני מבין את המשפט הראשון והמשפט השני, אבל איך הם מתייחס אחד לשני, אני לא מבין. אבל המשפט הראשון זה מאוד חשוב דווקא. זה קצת דומה למה שאמרנו קודם על boundaries, על גבולות. השתלבות נפש זה האפשרות לקבל חיים, להיות בתוך חיים, שחיים כן נכנס, שאין לנו איזה סוג של קיר שאומר לא, 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 אני סוגר את הדלת, מלון חמש כוכבים, רואים נטפליקס, זהו, אני לא יודע. הניכור is אדישות, is really shutting the door. Equanimity is opening the door, פותח את הדלת. אבל עדיין יש איזה תנועה של יציבות ובטיחות, safety. So what's the protection in equanimity? The inner, the protection is inner and not so visible. The protection of nikur, of outer, of get separation, which Simi talked about, is very visible and I don't want. The protection inside is less visible, but it's still there and in the end more powerful. And what it is to be a big awareness that is able to absorb, to be able to cope with things without being destroyed. And we are practicing it from the very minute we came into this retreat. We are already practicing it. How? By the sense that I can cope with my pain in the knees or whatever. I see them and I am ready to hold pain, difficulty, pain and pleasure, the oi and the joy. I'm ready to hold both. My awareness is big enough to be able to hold both. And it's different from the usual reactivity. No, 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 I need this. I need the joy and not the oi. And all the time busy with the control. Instead of that, we see our awareness is big enough to hold both. And we practice it from the minute we came here. And so equanimity is not something kind of esoteric. It's actually coming very deep inside the practice itself. It's that capacity to be, have a big awareness and an open and free awareness and to be less subjective about everything. Good for me, not good for me. Better, not better. I, me, me. It's a little bit reducing that voice of me with my preferences. Adifuyot, bakashot, so that's the invisible protection, and that's the difference between the two. And it's that's like an open space inside where you do receive the world. You do feel the pain, and someone tells you something painful, you can cry. Your tummy can contract. You say, "Oh, you," but it doesn't destroy you because there's a consciousness that's big and free enough to be able to cope with everything. And that's the inner protection of the equanimity. And it's, by the way, active. It's a very famous, which is really absolutely right for us here in Israel, very famous sutta of the Buddha. Someone says to the Buddha, how do you talk to people that argue with you, that don't agree with you? And he said, the Buddha said, look, if they're not very emotional and they don't have, and they don't have very strong opinions, you can talk, it's easy. If they have strong opinions, they're not emotional, or their strong emotions are not strong opinions, it's tiring, but you can talk to them. But if they have very strong opinions, datanut, and very strong emotions, forget it. But never underestimate the power of equanimity is the bottom line there. In other words, equanimity is a power, and it's something that you manifest in life, and it does change. It changes situations that you're in. It's something that you shader, just like compassion. It's not just internal. You can make a difference in the world by your steadiness when, especially when everyone else is going crazy and lost. Your steadiness can make a difference in a very, very significant way.
איך מגשרים על הפער בין לקבל את עצמי לבין לעבוד על היכולות שלי? כלומר, אם אני מקבלת את עצמי, למה אני צריכה לנסות לעורר היכולות בטיפול? תראו, אני חושבת שיש פה זה בדיוק משהו בתרבות שלנו, בתפיסה שלנו את הדברים. אני מקבלת את עצמי כפי שאני. יש איזושהי שלמות ברגע הזה. גם לשלמות יש לאן להתפתח, לשלם גדול יותר, רחב יותר. אוקיי? כל הזמן יש לאן להתפתח. ולכן אני חושבת שאחד הקונפליקטים היותר עם יותר של המחשבות והפחדים שלנו זה שאם אני אקבל את עצמי, כן, אני לא אעשה כלום בחיים. לא תהיה לי סיבה לקום, אני שומעת את זה כבר לאורך השנים הרבה, לא תהיה לי סיבה לקום בבוקר, אני לא אתאמץ, אני לא אבדוק את הגבולות שלי. ואני רוצה לומר, זה מראה שיש לנו מעט מאוד הערכה לכוח הזה שנקרא חיים. כי כשאנחנו בתוך החיים, החיים יש כוח. אנחנו לא אנשים שמונעים רק מהצלפות, רק שאנחנו שופטים את עצמנו, מבקרים את עצמנו, יש לנו מה להגיד על עצמנו. נדמה לנו שרק משם אנחנו צומחים, מביקורת ושיפוטיות. לא. ממש לא. קודם כל קבלה. כי מתוך הקבלה יש האנרגיית החיים צומחת יותר, בחופשיות יותר, זורמת יותר. לא כי אני מכה את עצמי ונדמה לנו שאם אין שיפוטיות, ואם אנחנו לא מבקרים, זה באמת משהו תרבותי שאין שום, אני לא יודע. מישהו הייתה מחפור מאיפה זה מוצר הדבר הזה, מאיזה תרבויות מוקשות. קודם כל מקבלת את עצמי, מתוך הקבלה, תחשבו איזה מרחב נפתח של עשייה, של יצירה, של תרומה, של לראות מעבר להישרדות שלי, של להצליח לראות את העולם, של להצליח לראות את המתנות שלי בעולם, במה אני טובה ומה באתי לתת. בכלל קשב שמגיע קודם כל, כן, ממקום נקי ובהיר. לא מדוקן ושחווה כל הזמן שחובטים בו. אז זה, אני שומעת את, את הדברים האלה פעם אחר פעם לאורך השנים. נורא מפחיד אותנו החופש. מה יקרה שאני אהיה כל הזמן בחופש הגדול? חיים שלי הוא חופש גדול. וזה מדהים שיש בדיוק. יש לנו את הפחד שלא תהיה לנו סיבה לקום בבוקר. איך לא נקום בבוקר? ברור שנקום בבוקר. אבל ניתן לבוקר לעורר בנו את חדוות החיים וחדוות העשייה וחדוות היצירה וכל מה שיש. בלי דיכוי, ללא דיכוי. אוקיי? Imagine. זהו, נראה לי שאנחנו נסיים בזה, כי יש פה עוד שאלה על איך אפשר, איך אפשר לעבוד עם חוסר יכולת לשמוח בשביל האחר. אני חושבת שצריך לראות כמה אנחנו סמוכים בשמחתנו קודם. עד כמה אני שמחה בשמחתי על מה שקיים בחיי. אז אם נתחיל מעצמנו, אולי יהיה לנו קל יותר. אם אני כל הזמן בתחושה של חוסר, כל הזמן, יש את הצמה הזה בחוסר הסיפוק והשליית הפסר, מפריד שליית הפסר בלבר עליה. אז כשאני אראה משהו אצל מישהו אחר, מיד יבוא לי את החסר עצמי. וכשאני אהיה, זה תרגול של, התרגול של הערכה והכרת תודה, זה גם תרגול מאוד יקר, זה לראות כמה יש לנו, אנחנו מעט מדי רואים כמה יש לנו. כמה הרבה יש לנו מאז השבעה באוקטובר? שווה לראות את הדברים שיש לנו. לא רק דוגמה שנלקח לחסר, זה רק דוגמה. אז כשאני אצליח לשמוח בשמחתי ולראות את המלאות של מה שיש בחיי, כשאני אסתכל על מישהו אחר, אני לא ארגיש שזה על חשבונות. יש שפע בעולם. ולכן הקנאה זו שככה עובדים איתה. כן? אפשר עוד לדבר על זה הרבה, אבל כדאי לתרגל את זה. אלה הדברים ששווה לתכנות. טוב. יאס. אז מה נשאר את כמה דקות?
כן, כמה דקות.